שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
המשפט שאיתו נתחיל זה משפט שרבי נחמן אמר לפני שהוא התחיל לספר את הסיפור מעשיות, ובו מונח הרבה דברים מונחים במשפט הזה. הוא אמר ככה, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע היה לו ערעור תשובה, וזוהי. אז אין הרבה סיפורים, אולי אין בכלל, שהוא אומר מתי, הוא תורך לספר מתי הוא סיפר את המעשה. פה לפני הסיפור, יש גם סיפור קצר מאוד, שמשפט אחד, מתי סופר המעשה. זה סופר בדרך. זה הייתה דרך שרבי נחמן חזר מן מסע סודי, סודי מאוד, ארוך, ובחזור מאותו מסע המופלא, הוא אמר, הוא אסף את החסידים ואמר, אני סיפרתי מעשה, וזה המעשה שאני עכשיו הולך לספר לכם. המיוחד במעשה הזה שהוא גרם לערעור תשובה לכל מי ששמע אותו. מה זה ערעור תשובה? כבר נראה מה זה ערעור תשובה. ומה זה דרך לפני כן? מה זה היה בדרך? זה מנתון כל כך חשוב שצריכים להגיד שהמעשה סופר בדרך. כן, נצוע, תודה רבה. הדרך זה, זה מין מילה, דרך מופיעה בספרי רבי נחמן כמה וכמה פעמים, בהיבטים מאוד מורכבים וחשובים. תורה וו יש מושג של דרך. זה גם מופיע בספרים, ספרי קבלה, שדרך זה שמות, זה חיבור של שמות קדושים שיוצר את המילה דרך. אז יש כל מיני דרכים, יש דרכים שאדם נוסע בדרך, נוסע לפה, נוסע לשם, אבל יש דרך כלשהי שאפשר להפעיל אותה, ליצור אותה, שכשיוצרים את הדרך הזאת על ידי, או על ידי השמות הקדושים האלה כמו שהיה נהוג פעם, אצל מקובלים, או אצל בדרך שרבי נחמן נותן, שזה דרך מעשית, יותר של עצות מעשיות, שזה יוצא נושא דרך מסוימת שאמורה לתת גם כן במקום שלא ייתכן דרך שיהיה דרך. מין פלא כזה. איפה המקום שהכי לא ייתכן שיהיה דרך? בים. אין בים דרך. יש נתיבים של שייט. אבל דרך בים, שמקום שיוכלו לצעוד וללכת, קרה פעם אחת בהיסטוריה. אולי פעמיים בעצם. קרה בקריית ים סוף פעם אחת בהיסטוריה, פעם שנייה לא בים, בנחל, זה קרה מעבר ירדן גם כן, שהיה גם קריאה של מים, זה לא היה ים, זה היה נחל. פעם אחת בהיסטוריה בלבד היה קריאת הים, קריאה עם מים, שהים אפשר לדרך לעבור דרכו. על זה אנחנו אומרים, הנותן בים דרך. שבתוך הים הוא נותן דרך, הוא עושה דרך. כתוב שמלך פורץ גדר. לעשות לו דרך, יש בהלכה, היום לנו עדיין מלך, אבל כשיהיה מלך, שנזכה שיהיה מלך, אז אחת ההלכות שקשורות למלך, זה שמתי שהוא רוצה ללכת, עושים לו דרך. אם בדרך יש בתים, ואם יש שם חצרות או כל מקומות, פורצים דרך לכבוד המלך, פותחים לו דרך. כי זה המלך, מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, או פורץ ועובר כדי ליצור דרך. אז יש מושג שגם יהודי, שרוצה ללכת במקום מסוים שאין בו דרך, אפשר שיבצר לו דרך מיוחד באופן פרטי בשבילו. מה זה דרך? דרך זה יוצא גימטריה, פעמיים השם יבוק. זה שם שנקרא י' ב' ק', יבוק, בעבר יבוק, מפורסם מיעקב אבינו, שם הוא הרי לחם עם המלאך, עם שרו של עשיו, כל הלילה, הוא הלך לחזור על פחים קטנים, סופר בספר בראשית. יעקב אבינו עבר את מעבר יבוק, ושם היה לו איזו התמודדות עם מלאך רע של עשיו. פעמיים יבוק, זה יוצא גימטריה דרך. מה זה יבוק? בגוף האדם יבוק, זה עובר בגרון, בצוואר. החיבור בין הראש לבין הגוף עובר דרך מעבר יבוק, מקום צר. זה משיבר כזה, מסוכן. זה צומת מסוכן. למה? כי שם עוברים החלק של, פעם שעבר הזכרנו ג' ראשונות, המוחין, המוח, נמזד כביכול לתוך הגוף, עובר לתוך הגוף, נכנס לתוך המידות, ועובר דרך נקודה מאוד רגישה, שזה הצוואר. צוואר, שזה צר, שם עורבים כל מיני כוחות לא טובים, שרוצים לקחת את המחשבות, את הכוחות הרוחניים של האדם, ולירט אותם למקומות האחרים, לקחת, להטות את זה למקום אחר. זה מה שפרו, אגב, פרו הרשע, שמתחילים לשמוע עליו, פרשות האלה, מתחילים לקרוא עליו, הוא אותיות העורף. הוא היה יושב שם בעורף של עם ישראל. זה כמו שהיום יש כל מיני יישובים שעוברים, עובר נחל, לא נחל, עובר המוביל הארצי למשל של מים, אז יש מקומות שבני דודינו נוהגים להטות את הנחלים האלה, את הנתיבים האלה אליהם, לכפרים, כן, בחינם, לוקחים מים. יש הרבה מקומות שאין לזה מספיק שמירה, אז לוקחים ככה, תורמים לעצמם מים. אז יש גם ככה ברוחניות שיש כוחות שמנסים ליירט את השפע שעובר מהמוח לגוף, דרך מעבר יבוק, והמעבר יבוק הזה הוא מקום שאדם צריך להתמודד, כדי להעביר את השפע של המוח שלו לגוף בשלום, בלי להסתכן. וזה מופיע בעוד מקומות, בפטירת אדם אחרי 120, יש מעבר יבוק שהנשמה צריכה לעבור, זה מעבר מאוד מאוד משמעותי בכמה תחנות ברוחניות, אצל האדם, בעולם. אז הפעמיים יבוק, זה אומר שבדרך יש שני סוגים של מעברים. דרך מורכבת משתי סוגים של התמודדויות. מעלייה ומירידה. אתה הולך, אתה צריך להרים רגל, להוריד רגל. וגם אתה נוסע באוטו, בדרך כלל, אתה חייב לרדת ואחר כך לעלות. בדרך לירושלים, באזור מוצא, אנחנו צוללים שם למטה, ואחר כך עולים לירושלים. אז אם אדם באמצע הדרך, תשאל אותו, תתקשר, תשאל אותו, אתה עכשיו בעלייה או בירידה? אתה בדרך לירושלים? כן, אתה בדרך לירושלים. אתה בעלייה או בירידה? אומר לך, או בדיוק בדרך שם, בשיפולים ככה שיורדים לפני, באזור מוצא, אני בירידה. סלח לי, אתה לא בכיוון הנכון, כי ירושלים זה עלייה. אני כן בכיוון הנכון, אני בעלייה, בירידה שלי צורך עלייה. זה חלק מהדרך, הדרך מורכבת מירידה ועלייה. פעמיים יבוק זה דרך. הדרך, יש עוד משהו. דרך היא לא פה ולא שם. כי תמיד יש דבר שנקרא נקודת המוצא. ויש יעד. נקודת המוצא, אדם בטוח, הוא נמצא בבית שלו, במקום שמנו הוא יוצא. בנקודת היעד, ושוב פעם בטוח, כי הוא יצא, הוא הגיע ליעד לאיפה שהוא רוצה להגיע. בדרך, כשהוא לא פה ולא שם, כשהוא נטש את נקודת המוצא, והוא טרם הגיע ליעדו, שם הוא נמצא במקום שהוא בסכנת דרכים, מה שנקרא. יש איזה הלכות מיוחדות להולכי דרכים, בסוכה, הם יכולים להיות פטורים מסוכה, ועוד כהנה וכהנה, כי הוא בדרך. רבי נחמן אומר, אני סיפרתי מעשה בדרך, דווקא בדרך סיפרתי מעשה, כיוון שהדרך הוא מקום מסוכן. ולכל אחד יש מכם, אומר, לכל אחד מכם יש את הדרך הפרטית שלו. ואני רוצה לספר לכם סיפור דווקא על הדרך. לא על הבית, ולא על, על היעד, אלא על הדרך אל. שבוע שעבר מישהו הזכיר פה שאלה. למה הסיפורים לא כולם מסתיימים טוב, זאת אומרת, לא כולם רואים את הסיום הטוב. כי זה בדיוק הנקודה. דווקא הסיפורים האלה אמורים להיות בדרך אל. יש כן רמזים בסיפורים שהכל הולך לגמר טוב מאוד, אבל הסיפורים הם נאמרים על הדרך, כי על היעד לא צריכים לספר. היעד זה נפלא והמוצא גם טוב מאוד. הדרך היא המקום שבו צריכים להתמודד, וצריכים לתת בים דרך, לתת לכל אחד דרך. שכל אחד, מהנתונים שלו, ממה שעובר עליו, מאיפה שהוא מגיע, יצליח להגיע ליעדיו, לייעודיו ולאתגריו, יצלוח בשלום את הדרך. מי שהיה שומע, היה לו ערעור תשובה. מה זה ערעור תשובה? אז אתה אומר ערעור תשובה, בדרך כלל זה מצטייר בראש של האדם, טוב, ערעור תשובה, אני צריך לחזור בתשובה, לעשות להתחרט ולהיות טוב, כי לא הייתי אדם טוב, ולהקות על חטא, וזה נשמע כזה משהו של עטפה. ערעור תשובה. וזה בדיוק הפוך, כמו שכבר נבין. תשובה מורכב משתי תיבות, מתיבה ומעוד אות. תשוב, הזוהר כותב על זה, היי. זאת אומרת, התשובה אומרת שאות A צריכה לשוב. בעצם המילה לשוב, נעמוד על זה בהמשך עם עוד הקשר, מונח שכבר היינו שם. כי אתה אומר למישהו, תחזור הנה, הכוונה שהוא כבר היה והתרחק. אם מישהו לא היה אף פעם, אתה יכול להגיד לו, בוא הנה. תחזור הנה, זה מראית פה, אפילו למרות שאתה לא יודע, לא בהכרח יודע, אבל היית פה. כיוון שהיית פה, אני מבקש שתחזור רק. מה ההבדל בין לבוא לבין לחזור? יש הרבה הבדלים. אדם שמגיע פעם ראשונה למקום, ספק גדול אם הוא יגיע. כאילו אין לו שייכות למקום שאליו הוא הולך. אדם ששב אל מקום, הוא חוזר אל הרשימו, זה נקרא רשימו, הוא חוזר אל מה שהוא הניח, הוא הניח איזושהי רשימה קדושה, איזושהי השערה, הוא היה פה כבר, והוא חוזר אל אותו תביעות חותם שהוא התביע כבר במקום הזה. זה מופיע מאוד חזק בחוק כלים שלובים. איך אנחנו מביאים מים לקומות עליונות ובתים גבוהים? שמים את הדרך הדואגים בכל עיר שיהיה את המגדל המים, הוא יותר גבוה מרוב הבתים, והמים יכולים לעלות אוטומטי בלי משאבות עד לגובה שמקביל לפחות לגובה מגדל המים. כשהחליטו לבנות בניין יותר גבוה מגדל המים, צריכים להפעיל משאבות, לשאוב את המים בברזים מהצנרת כדי להגיע למקומות היותר עליונות. המון מהספרים הקדושים, ספרי קבלה קדמונים, מופיע עוד בהרבה מקומות, איך ייתכן לדרוש מנשמה יהודית להפיל למקומות מאוד מאוד גבוהים, אדם מגיע מעולם מאוד נמוך, מעולם ארצי מאוד, מתפיסת עולם ארצית, אתה אומר לו, תתחיל להתקדש, תגיע למקומות, לדרגות גבוהות וכו', איך אתה דורש ממני כזה דבר? אולי אדם תשמע, אתה לא באת מפה, אתה באת משם, באת למקום מאוד גבוה. המחשבה שלך יכולה לעלות בחזרה עד למקום של המקור שלה, מקביל למקור שלה, המקור שלה מאוד מאוד גבוה, והתחלנו לממש את המקור של המחשבה שלנו. כיוון שהמקור של המחשבה שלנו מאוד מאוד גבוה, אז באופן אוטומטי, בלי משאבות, בלי עזרים חיצוניים, מחשבה של יהודי יכולה לעלות למקומות גבוהים מאוד, כיוון שהיא יכולה להגיע עד למקום שממנו היא חוצבה, מקביל. לא צריכים שזה איזשהו כוח להתגבר על ההתנגדות של צריכים כן, אבל לא צריכים כוח חיצוני, מלאכותי, כי זה בטבע שלנו. בטבע שלנו זה לחזור למקום שמקביל למקום המוצא שלנו. זה הנקודה של תשוב. לשוב זה נקרא תחזור למקום המוצא שלך. זה לא אמור להיות קשה, זה אמור להיות קל, אם יודעים איך לעשות את זה, אם יודעים איך לבנות את הדרך הזאת. אבל זה אמור להיות דבר קל, אפילו טבעי. זה הכי טבעי. הכי טבעי בשבילנו זה לחזור למקום שלנו. הכי טבעי שיש. אז מה זה תשוב A? אנחנו פוגשים פה את אות A. אות A זה אות מאוד מיוחדת. זה אות שכתוב שהעולם נברא באות A. יש מין כזה, מזמור כזה, פיוט, שהוא מאוד מיוחד. רבי נחמן אמר עליו ביטויים מאוד מפליגים. זה נמצא אצל כלל ישראל, מוכר. זה נקרא הקדמות. בשבועות קוראים את זה בבוקר, כשכולם עייפים ונרדמים, אז קוראים את הפיוט הנפלא הזה. ככה, בין לפני קריאת התורה, שאנשים מנקרים, אז החזן קורא זה, שזה ניגון מאוד מיוחד לעם ישראל. ושם יש משפט מעורר מאוד מי שמבין את המשמעות שלו. כתוב שם שבורא עולם ברא את העולם באות הקלילה, זה בארמית, אות קלילה. אז קלילה בארמית זה עם א', קלילה עם א', משון קל, אבל ניקח את זה בעברית אפילו קלילה עם א', כן? דבר קליל. הוא ברא את העולם באות הכי קלילה שיש מחבבת אותיות התורה. תיקחו את כל הצורות של הגייה של אותיות, הצורה הכי קלה והכי בלתי מורגשת זה אות א'. אתה אומר, ה', אתה לא אמור לעצור את הקול עם שום אחד מחמשת מוצאות הפה, לא עם החך ולא עם הלשון, זה כן אם זה יוצא מהגרון בעצם, אבל אתה לא צריך לעצור את זה עם השיניים וליצור את זה עם הלשון, עם השפתיים, כמו שאר אותיות. אתה אומר, ה', שזה לא אמרת כלום, רק פתחת את הפה ועושה את ההבל, אז נוצרה אות ה'. לכן זה נקרא אות קלילה, אות קלה, שלא מרגיש, לא בלתי מורגשת. דווקא עם האות הזאת בראו את העולם, כבר נראה למה. ואת אותו אות A שאיתה ברו את העולם, ליהודי יש תפקיד להחזיר אותה למקומה. היא נפלה. זאת אומרת, צריך להחזיר אותה למקומה. בשביל קצת להמתיק את הרעיון הזה, יש סיפור על צדיק אחד, אולי זה הרב מזלוטשוב, לא זוכר כרגע, לא רוצה לומר סתם, שהוא הסתלק מן העולם בסעודה שלישית. הרב הלך במחשבות של דבקות, תמיד הוא היה בסעודה שלישית, נכנס לדבקות, והיה כמו צדיקים, כמו הרבה צדיקים, בעל שם טוב עוד, שהיו עושים עליית נשמה. נדבקים, מחשבה שלהם מעולמות עליונים, עד שהם נתקים את הקשר עם החומר כמעט, וכמה פעמים ממש הסתכנו, שכמעט יצאו מהעולם. אז הוא הלך לעת זקנותו פעם, מצד לצד בחדר, בבית מדרש שלו, ובדבקות, וראו שהוא כבר מתחיל להחביר. ובן שלו, שהצפה עליו מחדר אחר, מעזרת נשים כזו, להסתכל עליו, על אבא שלו, הוא שמר עליו, תמיד הוא נזהר שלא יעוף ולא יחזור בטעות. הוא הסתכל והוא ראה שהוא הולך לאבד את, לנתק לגמרי, הוא לא הולך לחזור לפה, שהוא הכיר עליו שהוא כבר נמצא במצב של סכנה. אז הוא ישר התפרץ לחדר והוא רץ אליו, ושהוא תפס אותו, הוא צנח עליו ונפטר. הוא כבר לא תפס אותו בזמן, הוא איבד אותו. הוא נפטר והוא הסתלק מן העולם בסעודה שלישית. סיפור ידוע. באותו זמן, בעיר אחרת, בן אחר של אותו צדיק, גם היה צדיק מפורסם, היה חולה, והוא נפטר. באותו זמן גם כן נפטר. נפטר ועלה לשמיים, זה היה מוות קליני, אחר כך התברר. מין כזה מוות קליני, אפשר להגדיר את זה, ועמד לפני בית דין של מעלה, ובחיים שלו, הבן הזה, האבא שנפטר, שציפורנו לפני כן עליו, הוא היה תמיד מתפאר בבן שלו שהוא יודע להתפלל, שהוא יודע את עבודת התפילה, היה לו כוח גדול של תפילה. כשהוא הגיע לשם, האבא גם כן הגיע לבית דין הזה, והעלו את הבן לבית דין של מעלה, ככה סיפר אחר כך, ואז אמרו עליו, התחילו לשפוט ולבדוק אותו, כמה תפילות שלו, ואז ביקשו, הביאו את כל התפילות שלו. הביאו את התפילות, הביאו ערימות של תפילות, תפילות ראויות, תפילות של צדיק, והעמידו אותם אלפי אותיות, רבבות אותיות של תפילה. ואז פתאום הגיע איזה מלאך אחד, מלאך מעולם מאוד עליון, מלאך תמיד זה הולך מקביל. נשמות ומלאכים מגיעים מאותו עולם. יש מלאכים כזה, חיצוניות, נשמות בפנימיות העולמות, וזה מקביל. אתם מביאים מלאך מעולם יותר גבוה, אז התביעות של הרוחניות יותר גדולות. אז הביאו מלאך מאוד מאוד עליון. הוא הסתכל על התפילות, הוא עשה כזה, פוף, העיף את כל התפילות, כל האותיות, והכל נעלם. הוא אמר, זה תפילה, זה עשה פוף אחד, העיף את הכל. נשארה שם אות אחת בלבד, שהייתה מהירה באור עצום, אות A, שהייתה זורחת באור יקרות, ממש אור יקרות. באותו זמן אמר האבא שלו, שעמד שם גם נפטר בסביבה שלישית, אמר להם, זוכר את השם של הבן, אמר לו, תקום, תתפלל, תראה להם איך מתפללים. תראה להם איך מתפללים. אותו בן קיבל רשות, נעמד, ודין של מעלה, והתחיל להתפלל. באותו רגע שהתחיל להתפלל, אז חזרו כל האותיות, הצטרפו, והכל, וחזר והצטער כל התפילות כולם, ואז פסקו לו שיחזור בחזרה למטה, לעולם הזה, להשלים את תיקונו. הוא חזר לפה והוא ראה את החיות שלו סביבו, חשבו שהוא מת, אמר להם, אתם תכשיטים, אתם אבלות, תורידו את התכשיטים. אמרו, למה? פגשתי את אבא למעלה, נפטר בעיר אחרת, פגשתי אותו. אחרי שבת התברר שזה מה שקרה מת. אומר, מתוך הסיפור הזה, שאני אשמע את הסיפור הזה, יש בזה כל המשמעויות, אבל המשמעות אחת של ענייננו זה ככה. אתה רואה אדם שהיה רגיל בתפילה, והתפילות שלו היו חשובות בהחלט, בהחלט. רק לעומת תביעות רוחניות יותר עליונות, זה היה אפשר כביכול לבטל אותם. מה בסוף נשאר מכל האותיות של התפילה, מכל התפילות שלו? דווקא האות היחידה, שאותה הוא לא בכלל לא התאמץ להגות. זאת אומרת, אות אחת שכמעט לא השפיע עם הפה שלו להגות אותה, דווקא היא נשארה. זאת אומרת, הנקודה הכי, שם הוא היה הכי בטל, שם הוא היה הכי מבוטל, זה מה שנשאר לו. דווקא אות A, אות כלילה. אות הכלילה הזאת היא הסוד של בריאת העולם, שהיא גם כן הסוד של יהודי שרוצה לברור את החיים שלו. ואנחנו מגיעים בתחילת המעשה, שניתנת לנו אפשרות ללמוד דרך המעשה הזה, איך להחזיר לנו את הנכס הכי חשוב שלנו, שהוא גם כן קשור ליסוד בריאת העולם, וגם לכל שלב שאדם רוצה לברוא בעצמו איזו מציאות, מציאות רוחנית, להביא לעצמו איזה שפע רוחני, לזכות למעלה רוחנית מסוימת, זה נקרא מתחיל באות A. כתוב שבורא עולם ברא את עולמו, נקרא לזה המציל העליון, אז הוא התחיל את זה מה שנקרא צמצום. צמצום. זה נושא מאוד כללי, תפילה בית חיים, צמצום. מה זה צמצום? צמצום אומר שלפני שהיה צמצום, היה הכל אור אינסוף. כלומר, היה נוכחות אלוקית מוחלטת. זה כמו שתגיד שיש לך ילד ויש לו הורים או הורה, והילד בצל ההורה שלו לא יכול לתרום כלום למשפחה ולעצמו, כי הכל עושים בשבילו, מכינים לו מטרנה ורוחצים אותו ושוטפים את הבית לבד. והילד שיגדל ככה כל החיים בצל הורה שעושה את הכל סביבו, בגלל מפגר לכאורה. הוא לא יכול לתרום כלום, אין לו מה להוסיף, הוא הרי לא יכול עדיין. אז כל הורה טוב מפנה את עצמו קצת, מסלק את עצמו לצדדים, מה שנקרא, ונותן צ'אנס לילד, נותן לו מקום להתבטא, כן? נותן לו איזה מקום ביטוי, איזשהו חלל, שבחלל הזה תהיה, וולקאם, תעשה משהו. זה כמו אמא שאומרת לילד שלה, תעזור לשטוף כלים, היא מאמרת על כמה צלחות שישברו בדרך, אבל היא אומרת, כך הוא יגדל, כך הוא יעשה משהו. זאת אומרת, חייב להיות, בשביל שתיתן למישהו לגדול, שתאפשר לו, תיצור לו חלל פנוי, ששם הוא יוכל לתת את הביטוי שלו, אפילו לפני שהוא בשל לכך. לפני כן, כי אם הוא לא יהיה, יתרגל לתת משהו, אף פעם לא ייתן. אז החלל נותן לילד, זה החסד הכי גדול שאפשר לעשות עם בן אדם, עם בריאה בעולם, לאפשר לו מקום ביטוי. אפילו שיש פה כבר אנשים שתפסו את השטח לפני כן, ההורים, האנשים שהגיעו לעולם לפני כן, הם מפנים מקום לדור הבא. גם בורא עולם כביכול, בשפה של המשל, אומר, אני רוצה לברוא עולם, רוצה ליצור מקבלים, אנשים שיתנו לי, אבל כיוון שהנוכחות האלוקית היא כל כך מוחלטת, והיא כל כך ממלאת שלא חסר כלום, אז אם לא יהיה חוסר, לא יהיה מה לתרום. אנחנו נהיה מסכנים, נהיה אומללים, אין לנו מקום בעולם. החוסר הראשון זה הצמצום, הוא פינה את עצמו כביכול, בבקשה. החלל שנוצר שם זה כביכול, כביכול, חלל פנוי כביכול מנוכחות אלוקית. לא כפשוטו, החסידות מסבירה, לא כפשוטו, אבל זה כאילו פנוי. וכאן אתה יכול להתחיל ליצור עולמות. שם התחילו להיברא עולמות, להופיע עולמות רוחניים, כל העולמות עד העולם שלנו. החלל הזה הוא נקרא אות A. למה אות A? כתוב בגמרא שהעולם נברא באות A. אות A יש לה פתח למעלה, פתח למטה. פתח להיכנס, פתח לצאת. אפשר להיכנס, לעלות למעלה בחזרה לשורש, או ליפול למטה. תבחר איפה אתה רוצה להיכנס פה לצאת. אות A מאפשרת לך, בכוח הבחירה. יש לך בחירה. הבחירה חופשית, העולם מאפשר לך את כל האפשרויות. ואתה מסתכל על האופי של העולם הזה, זה בדיוק האופי שלו. גם היום, שכבר התמלא בחלל כל נבריות רוחניות, אבל האופי של העולם זה, אתה יוצא לרחוב, אתה אומר, מה שאני רוצה אני אעשה. אני אחליט לפתוח עסק, יתחיל לעשות ככה, יחליט לקחת אוטובוס, לקחת מונית, או לקנות רכב פרטי, או לטוס עם מטוס, עם מסוק, זה עניין של בחירה. יהיה לך כסף, או אין לך כסף, אבל זה תלוי כביכול בבחירה שלך. וזה רצון השם. רצון השם שאדם יוכל לפעול כביכול מעצמו, ולתרום מעצמו, ורק כך הוא יוכל לעשות נחת רוח לאביו שבשמיים. אז האותה הזאת, זה מין ענבה כזאת, ענבה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא נהיה ענב, ואומר, אני מפנה את עצמי, מסתתר, כל מסתתר, יש לנו כזה בזמון של שבת, בסדה שלישית, אומרים, זה כל מסתתר בשפריר חביון, הוא מסתתר, הוא אומר, אני מסתתר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אני מאפשר לך. וזה חסד גדול, אם אולי מאפשר לנו, מה היינו עושים, לא היינו נמצאים פה. אז הוא מאפשר לנו כביכול, מאפשר אפילו למלאכים, לפנינו גם כן היו צריכים את האפשרות הזאת, וזה נקרא אותה, שיות כלילה, שכביכול אין בזה שום ביטול, ביטול מוחלט, ענבה מוחלטת והכנעה. האותה הזאת, יש לה סגולה נפלאה, יש לה כוח מגנטי עצום, היא יוצרת וקום, ברגע שאתה מפנה דבר, אתה מפנה דבר מאיזושהי נוחות של אנרגיה, נוצר מקום הזה וקום, ששואב אנרגיה. ברגע שאתה מפנה, אז נוצר כוח של יניקה. כידוע, ברגע שמפנים נוצר יניקה. היום אנחנו יודעים במבנה של האטום, שנכנס לפרטי פרטים, האטום הקטן, שאדם לא הבינו, בהתחלה לא הבינו מה יוצר את המציאות, הרי הכל, אם היינו מפרקים, לוקחים את החומר ומחפשים רק את החומר עצמו ומבטלים את כל הריק, מצמצמים את החללים של הריק שיש בעולם, היינו מגיעים מכדור ארץ למשהו קטן שיק, לאיזשהו משהו אחוז מועט מאוד מכדור ארץ, היה מצטמצם לזה כדור קטן מאוד. כי הרוב זה חללים, המון המון חללים ריקים, שבאמצעי יש איזה גרעין של אטום, סביבו רצים האלקטרונים האלה במהירות עצומה, ויוצרים כביכול למראית עין ולתחושה עולם מוצק וקיים. בעצם הכל זה פרודות של חומר שמשוטטות בחלל במהירות עצומה ויוצרות אשליה של עולם. התנועה של המרוצה הזאת, הסיבוב העצום הזה, זה סביב נקודת מרכז אחת. ששם נוצרים המון, המון ציורים מעניינים מאוד בין האלקטרונים שיוצאים החוצה מהמסלול, נכנסים למסלול, ותוך כדי יוצרים ביניהם קשרים ויוצרים חומרים שונים. אבל הכל סביב נקודה אחת, וכל מערך כזה יצבו איזה נקודת יניקה באמצע. כוח עצום ששואב, כוח מגנטי ששואב, מגנט, פנימה את החלקיקים, ויש איזשהו חלל שלא מאפשר להם להישאב פנימה אל החלל, אל הנקודת המרכז. מההתנגדות, שתי הכוחות הנוגדיים האלה, כוח שמושך פנימה וכוח שלא מאפשר להימשך פנימה, נוצרת תנועת סיבוב. כמו שאפשר לראות בחוש, אדם שתופס איזה עמוד ומנסה כביכול, הוא יכול ליצור סביב זה את הסיבוב, כי באמצע יש את הנקודת המרכז שהיא הציר המרכזי, וסביב זה יש את התנועה של הסיבוב. תמיד שיש מניעה שלא מאפשרת לדבר לגשת פנימה, אז נוצר סיבוב. הסיבוב הזה, זה התשוקה של החומר להיכלל מה שמעל החומר. בעצם החומר רוצה להתבטל, הוא רוצה לבטל את עצמו כל הזמן. האור החיים הקדוש כותב את זה מפורש, בספר האור החיים, שספר שנגלה, הוא כותב, הוא זורק איזה מדיבור כזה, שהעולם יש לו צורת עיגול, למה יש לו צורת עיגול? בגלל שהוא כל כך משתוקק לאינסוף, והוא חייב להישאר בצורה מסוימת, אז ההשתוקקות לאינסוף, שהוא עגול הרי, הוא מכל הכיוונים, יוצרת את הצורת עיגול הזה, הוא ככה נוצק בצורה של עיגול, הוא גם מסתובב סביב צירו, מרוב געגועים. ככה כתוב, מרוב געגועים, העולם מלא געגועים. מי שפעם אמר, תדיק אחד, שכל העולם בוער, העולם לא שקט, אין שקט אף פעם. זה שאנחנו רואים את הירח עולה, את השמש עולה ויורדת, זה בגלל תנועת כדור הארץ, התנועה של הכוכבים האלה, תנועת מערכת השמש, גם בפרטים הקטנים כל הזמן יש פעילות של סיבוב. רק אנחנו ישנים, העולם כולו פעיל, בוער, מסתובב כל הזמן, יש תמיד תשוקה. התשוקה היא תמיד להיכלל בביטול, להתבטל. רק יש איזשהו רצון עליון שמשמר את החומרים, אל תזוזו, תישארו, אל תתבטלו, צריך עולם שישאר יצוק, שלא יתבטל עולם, שלא יצא מהציור שלו, זה גזירת עליון. בלי הגזירת עליון הזאת, העולם היה אף בחזרה לשורו שלו. וזה מה שכביכול יקרה לעתיד לבוא, שהשמיים ימלחו וארץ כבגד תבלה, שהמציאות תחזור לשורשה ואז תתוקן מחדש. הביטול הזה זה השור של אותי. אותי מושך, מושכת, יונקת. עכשיו יונקת אבל מציאות. בגלל שהיא כל כך בטלה, בגלל שהיא חלל פנוי, אז יש הכוח לקבל. כמו שאתה רוצה למלות כוס, אז אם היא תהיה מלאה, תמזוג פנימה טיפה אחת, זה ישפך הכל החוצה. אבל אם אתה רוצה שכוס תכיל משקה מסוים, שהוא חשוב לך, אתה תרוקן אותה, ואתה תחכה שהיא תתמלא במשקה שחשוב שהיא תכיל. זאת אומרת, הריקון, הריק, הוא מזמין פנימה התאבות. אז ההי הזאת מזמינה התהוות מי שרואה בעץ חיים. הספר הזה, ספר קבלה היסודי, מתחיל בחלל, ואחר כך יורד, 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 ויוצר עולם מורכב, 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 שמי שרוצה לקבל את התמונה האמיתית שלו, הכללית שלו, צריך להשתמש עם מחשב רציני, בשביל לקבל את התמונה של כל הפרטים שיש שם. יש המון פרטים. אבל כל הפרטים התחילו מתוך ריק, שיש ריק. אז הריק מזמין פנים ההתהוות, מזמין נוכחות, נוכחות אלוקית. אותו A, יקוח שנמצא בכל דבר בבריאה, כל דבר בבריאה שנולד מנו משהו, שנוצר מנו משהו, שהוא פרה ורווה, זה רק בגלל שיש לו כוח של A, כוח של ביטול. וגם בעולם ככה, העולם, כל הכוח של פרו ורבו בעולם, כל הכוח של לעשות דברים זה מתוך חיסרון. אין לך מקום שנוצר שם איזה מפעל חשוב, איזשהו פעילות של חסד, בלי שיש שם עשו זה לפני כן, איזה עוני שדרש את החסד. אם לא היה אוזניים שיקבלו דיבורים, לא היו דיבורים. לא שייך לדבר בלי שיש אוזניים ששמות. לא שייך לעשות אם אין רצון לקבל. הרצון לקבל זה השורש של כוח, זה השורש של הבריאה. דווקא הריק הוא שורש הקיום. אבל מצד שני, לאות A הזאת יש בעיה. אות A, מכיוון שהיא ריקה, זה נקרא לית לה מגרמה כלום בשפת בשפה הארמית, אין לה מעצמה כלום, כמו ירח, אין לה כלום. רק השמש מקרינה עליה את האור ומחזירה את האור של השמש. כיוון שאין לה מגרמה כלום, בקלי קלות, כביכול, אפשר להסיט את הכוח הזה המקבל ולפתם אותה בשטויות. כי בדבר שהוא ריק, אם אין לו מילוי ראוי, מהר מאוד הוא מתהווה למילוי אחר. ולכן העולם הזה, אם הוא לא מתמלא באור נכון, אור חיובי, אז מתמלא בכל מיני מעשים לא טובים. כמו שרואים, העולם מיד אחרי שהוא נברא, מגיע לך דור המבול, דור הפלגה. דורות שעוד ראו את מי שראה את האדם שראה את השם. האדם הראשון שהיה בגן עדן, ירד לפה, היה דמות, היה אדם שחי בגן עדן, הוא חי בעולם רוחני, הוא צלח לפה. אנשים עוד הכירו אותו, הכירו אותם מהסביבה, שבה הם חיו. ולמרות הכל, הגיעו להשחית כל בשר את דרכו לארץ, מעבירות ומעשים חמורים ביותר. למה? כי העולם מטבעו, אם לא ממלאים אותו תמיד בטוב, הוא יוצר רע. הוא יוצר כל מיני דברים שהם לא, הם לא, הם לא טובים. הם מחלים את המין האנושי, הם מתישים את הנפש, הם ממלאים את האדם במחשבות לא טובות, ומעשים לא טובים, בהרגשות לא טובות. אז צריכים תמיד לטפח את האות A הזאת, לשמור, לשמור עליה. לשמור אותה שתהיה במקום הנכון, שתהיה מחוברת למקומות הנכונים, ושלא תהיה יונקת ממקורות זרים. זה עבודה של יהודי תמיד. עבודה לחבר את האות A האחרונה, כבר נראה למה האחרונה, אל המקור של השפע. אמרנו את האות A האחרונה. יש לנו ארבע אותיות הוויה, יוד, קי, וו, קי. זה השם של בורא עולם. השם הכי מוכר. הכי דומיננטי, הכי הרבה מופיע, זה שם שכולל את כל השמות. יוד, קי, וו, קי. זה שם של ארבע אותיות, שיש לו הרבה מאוד מילואים, אפשר למלות אותו בכל אופנים. זאת אומרת, אפשר להפוך את היוד, קי הזה ליוד, קי, וו, קי, עם מילוי של אותיות כזה, עם מילוי אחר. ממלאים את האותיות, כן? יוד, כותבים את היוד מלאה. היי, היי ויוד. אבל בשורש זה יוד, קי, וו, קי, ארבע אותיות. האות האחרונה מארבע אותיות האלה מבטאת את כוח הקבלה. הכוח לקבל. זאת A. היא מקבלת למעשה את היוד, קי, וו, יקוז נקרא. את השלושת האותיות הראשונות, שאחת מדברת על מוח, אחת על רגש, ואחת על חוכמה, אחת על בינה, ואחת על מידות. חוכמה זה נתונים, בינה זה להבין את הנתונים, מידות זה ששת המידות, חסד, אהבה, גבורה, פחד, תפארת, התפעלות, נצח, ניצחון, הוד, חן, ויסוד התקשרות, ששת המידות שמופיעים בכל נפש של אדם, בעולם תמיד שש מידות. זה אות וו, יוד זה חוכמה, היי זה בינה, וו זה וו קצוות, שש קצוות זה כל מעלה מטה וארבע רוחות או המידות כמו שאמרנו. אות A, יקוח שמקבל אותם, זה מי שיושב להאזין לדבר הזה, זה מי שמקבל את הדבר הזה, מי שרואה, מי שצופה בתמונה. יוצא שמה שנותן את הכוח למציאות להיות זה אות A האחרונה. אבל כתוב עליה רגליה יורדות מוות, כתוב את זה על השכינה. אות האחרונה מרמדת על השכינה, הרגליה יורדות מוות, הכוונה שהרגליים שלה מונחים במקום שהחיצונים נמצאים, כוחות הלא טוב, ואם אתם מבקשים, מנסים לנוק ממנה, לקחת ממנה איזשהו עיניקה, לגנוב, לקחת ממנה חיות, לשכפל אותה לצד שלהם. תמיד, זו התמודדות יומיומית. כל יום יש את התמודדות הזאת שהשכינה כביכול, במקום להיות הביטוי של הקדושה, יש מי שמנסה לקחת את כוח המלכות, את כוח האמונה, את כוח הקבלה, ולפתם אותו דברים לא טובים. וזה שרואים שבעולם הלהיטות הכי גדולה שיש זה סביב הנושא של להנהיג, למלוך. אתה רואה שמדינות שלמות, כל האביב הערבי הזה, כן? החורף הקודרני הזה, שעבר העולם הזה, הכל סביב עניין של מלוכה, ממשול, ממלוך. בכל מקום, בכל מדינה תמיד, כל ההרג והאובדן היו סביב מי ימלוך, אנה ימלוך, מי ימשול, בשביל זה אנשים מוכנים להרוג את כל מי שסביבם, בשביל למלוך. וזה גם שער התאוות והתשוקות של אדם גם סביב מי ימלוך על מה. תמיד זה עניין של מלכות, מי יקבל את המלכות. כי מלכות זה דבר שמאוד מפתה, שזה יהיה תחת, כי הוא מקבל, דבר שמקבל כל אחד רוצה לתת לו, שיהיה תחת חסותו. אז לכן האות A הזאת היא תמיד נופלת, נקרא סוכה דוד הנופלת. לא נפלה פעם, נופלת כל יום מחדש. העבודה שלנו זה להחזיר את הסוכה דוד הזאת שנפלה, לבנות אותה כל יום מחדש, וליצור שם, בתוך הסוכה, עולם טוב. לקחת את האות A שהוא יקבל דברים טובים. להשתמש אותה לכיוון חיובי. זה נקרא, תשוב A, שאמרנו תשובה. להחזיר את האות A למקום של הטוב. פה קצת נתחיל להבין מה זה נקרא מושג לחזור בתשובה. לחזור בתשובה, מה זה לחזור בתשובה? בדרך כלל בעולם מבינים את זה הפוך. לחזור בתשובה שאני אעשה ככה ואני אעשה ככה, עד אם לא הייתי טוב אני אתחיל לעשות, ואולי אם אני אעשה כל כך הרבה בסוף אני אהיה בסדר. לא נכון. זה לא נכון. כי אם אתה חושב שלחזור בתשובה זה לעשות הרבה, אז לא הבנת את המבנה הרוחני בכלל. יצא הרבה מעשים בעזרת השם, אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא להגיע לנקודה קודם כל של הקבלה, לנקודה של הביטול, לנקודה של יכולת להכיל, ואז אתה עצמך, הנפש שלך, כמו שנפרט כבר, היא תזמין פנימה אל תוכחה מעשים טובים, נוכחות אלוקית, שפע רוחני, וכל טוב שיש בעולם. זה יזמין פנימה. כי לא אותה יש כוח של יניקה, יש כוח של מגנט, הוא מושך רוחניות. זה מושך רוחניות. פעם מישהו אומר דבר יפה. מישהו ישאל, איך, מה אני אעשה כדי להיות אדם מואר יותר, אדם יותר גדול, אדם יותר מוצלח, יותר רוחני? מה אני אעשה יותר? אז דבר התשובה היה שאני קניתי אותה ישר. תשובה נפלאה. מי אמר שאתה צריך לעשות יותר כדי להגיע למה שאתה רוצה להגיע? אולי למה שאתה רוצה לזכות, דבר להתעלות, זה כמו כדור פורח. אתה רוצה שהוא יעלה, נכון? מה צריך לעשות שהוא יעלה? לזרוק החוצה כל מיני דברים. לזרוק החוצה, אתה יותר מדי מלא בדברים, לא לזרוק מעשים טובים, כן? אבל לזרוק החוצה את ההרגשה שאני עושה, 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 עושה. מה חסר לי עוד לעשות? חסר לך להרגיש פחות שאתה עושה. תרגיש פחות שאתה עושה, תתחיל להיות יותר קל, אתה תתחיל לעלות למעלה. זה הטבע. ברגע שאתה תתחיל להיות יותר קל, אתה תרחף כלפי מעלה באופן אוטומטי. באותו בחינה גם פה. ברגע שאתה לא תהיה כל כך עמוס בדברים שיסתמו את האות A שלך, אז האות A שלך תהיה יונקת, והיא תינוק באופן טבעי רוחניות, היא תינוק באופן טבעי טוב, היא תינוק באופן טבעי מידות טובות, היא תזמין אל תוכך, לתוך המציאות שלך, את כל הספירות, את כל העולמות הרוחניים, את כל הטוב שבעולם. עירור של תשובה, זה אומר דבר כזה, שנופל לך פתאום בראש, הסימון, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לחזור בתשובה, אני יכול להגיע למקומות שאני רוצה להגיע, אני יכול לשוב, להשיב את האל למקומה. זה עירור של תשובה. נופל לי בראש, אני כן יכול, זה אפשרי, זה לא בלתי אפשרי. לכן אומר רבי נחמן, סיפרתי מעשה, שמתי שאנשים הבינו את המעשה, או שמעו אותה אפילו בלי להבין, נפלו להם הרבה מיתוסים, הרבה מחשבות, הנושא של איך אני אעשה, איך אני אצא מהרע שלי לטוב, איך אני אשנה את המידות שלי, איך אני אצא מהתלות שלי, איך אני אצא מהעצבות שלי, אולי אני צריך לעשות ככה, אולי אני צריך לעשות ככה. לא, זה הרבה יותר פשוט, זה הרבה יותר קרוב, וזה איפה שאתה נמצא. הדרך שלך, המורה הוא הדרך של תשובה. תמיד, תמיד לחזור בחזרה לנקודה של הקבלה, לנקודה של לנוק טוב, ואתה תראה שברגע שאתה תהיה טבעי, תהיה נקי באמת, תהיה טבעי ביותר, התשובה תבוא בצורה כל כך קלה, על לחזור אל המקור שלך, אל הטוב שלך, אל הדבר הכל כך נעים שלך, יהיה דבר מאוד פשוט ומאוד קל, כי זה אות A. אות A בראה את העולם, ואות A המשיכה על העולם את כל ההשפעות, והעבודה של יהודי תמיד זה למצוא בתוך הנפש שלו, את אותה אות A של בריאת העולם, את אותה מלכות, ספירת המלכות. איך עותרים את ספירת המלכות? אז זה בדיוק כמו בארכיאולוגיה, שרוצים לחשוף עוד כתומים, רוצים לציג כל מקומות שיקוסו באפר, אז צריכים להיות מאוד עדינים בלנקות, לא להכניס עוד דברים, לא להעמיס. יש כאלה שאולי מכניסים, רוצים, זה אנשים שהם שודדים, כן, הם גונבים את ההיסטוריה, אז הם מכניסים, תומנים כל מיני עתיקות שלא היו, כן? הם יוצרים עצמם את העתיקות. אבל מי שמת מחפש עתיקות בצורה נאמנה, אז הוא עובד עם מכחולים ומנקה לאט לאט את האפר, עד שהוא חושף את הפסיפס העתיק, ונזהר לו לפגוע בו. בסך הכל מפנה הצידה ומגיע לנקודה. יש אומנים שאומרים שהם מדריכים לגשת לציור או לפיסול בתפיסה של הכל בפנים, רק תפנה את המיותר. אל תנסה לחולל ציור או לחולל איזו אמנות, לעשות כי אתה לא יכול לעשות. אתה יכול לנקות את המיותר והדבר עצמו כבר קיים בפנים. זה מאוד נכון. תחשבו על זה שברגע שיש איזשהו פיסול מסוים, הרי שזה היה גוש אבן, גם זה היה בפנים, רק היה מצופה בהמון שכבות אחרות שיסתירו לצורה. ברגע שתנקה החוצה את כל המיותר, יישאר רק הצורה עצמה, אתה תגיע לדבר שאתה מחפש אותו. כך עושים יהלומים, כך עושים עם זהב וכסף, צורפים, מנקים את המיותר, מגיעים לדבר בעצמו. זה משנה, עושה שינוי בכל התפיסה שלנו. אדם חושב שרוחניות זה להעמיס ולהוסיף פנימה, ליצור, אתה לא אמור להמציא את הגלגל, גלגל האמונה, אמונה נקראת אמונה, אמונתך סיבוב יותר חזק יותר פסול, זה סיבוב, זה מעגל. אתה אמור לפנות המיותר, לגלות שאתה מוקף כבר, מוקף באור, מוקף באמונה, מוקף בהשגחה, בלי סוף, מוקף בניסים, רק זה סתום בכל כך הרבה שמועות מיותרות, דיבורים מיותרים, מחשבות מיותרות, דאגות מיותרות, מעשים מוגזמים וקצת יותר מדי מיותרים של כל השתדלויות מיותרות. תנקה, תנקה החוצה, תחשוף את עוד A. ברגע שעוד A תהיה נקייה, היא תהפוך למגנט רב עוצמה שהיא מגנט בחזרה את השפע הרוחנית, היוד כיוו, ויחבר את שם הוויה. אז אומר רבי נחמן, היה לו הרהור תשובה. מי ששמע את זה, זה ניקה אצלו כמה דברים, ופתאום היה לו הרהור תשובה. פתאום הוא גילה שבנפש שלו, שהוא כל כך חשד בה שהיא לא בסדר, ושהיא כל כך חומרית וגשמית, פתאום יש בה כוחות רוחנים עצומים שרוצים רק טוב. הוא גילה שיש בו רק טוב, אז היה לו כוח לחסוך בתשובה. ושמתחילים אולי הגעת, כמה שנספיק, היום זה יום מאוד מיוחד. כי אנחנו נמצאים עכשיו, זאת אומרת, כל השבוע הזה, שבוע שבו נכנסים לתקופה מאוד מאוד משמעותית, נקרא שובבים. השנה זה גם תת, עוד שתי פרשות. שובבים זה אמירה שהיא מצד אחד לתת לך זפתה בפנים, מה שנקרא, מכה. מצד שני, היא מאוד מנחמת ומעודדת. דבר ראשון, אומר לך, חבר'ה, שובבים, תשובו בחזרה, שובו בנים שובבים, אתם לא בסדר, שובבים, שובו בחזרה. שובבים, מה זה שובבים? אז בעברית המילה יצאה בהקשרה. כן? שובבים זה לא שובבים שזורקים ביצים ומשתוללים, שובבים זה נקרא שעושים מעשים שאינם, לא מצד להשתולל דווקא, אלא שובב הולך בדרך שובב, זה הולך בדרך לא ישרה, שהוא יוצא החוצה מהדרך, זה שובב. להתחקות אחר מקור המילה, אפשר הרבה להשתעשע בזה, אבל שובב זה בעיקרון שאדם סוטה מהדרך שהוא צריך להיות בה. עכשיו, שובב, הייתי אומר ככה, שוב אני שובבים זה אומר, אתם שובבים, אתה לא בסדר, תעשו תשובה. מה אדם אומר לכזה דיבור? אין לי כוח. אני עייף כבר, אני רגיל, כבר אני כבר גם כמה דורות שובב. נו, אני אמשיך להיות שובב, לגמור עם זה כבר, שוב, אני זדקן, אני אצא מהשובבות. וככה בית היום ילדים שאתה פונה אליהם, אומר להם, אתה ילד רע. וזה עושה אותו ילד רע. מה כן אומרים לאדם? בוא נקשיב לפסוק. הפסוק אומר, שובו בנים שובבים, ארפה משובתכם. אני לא ארפה אתכם כי אתם לא בסדר. אני ארפה משובתכם, אתם בסדר. רק אתם עטופים בלבוש שנקרא שובבות. אני ארפה את המשובה שלכם, ואתם תהיו בסדר, אתם תחזרו להיות מה שאני רוצה. לכן זה נקרא שובו בנים שובבים, לא כתוב תהיו ילדים טובים. שובו בנים שובבים, תחזרו למקור הטוב שלכם, כי אתם שבויים בשובבות. והקדוש ברוך הוא רוצה לחלץ אותנו מהשובבות. בתקופה הזאת, זו תקופה שעם ישראל צולל, יורד למצרים. שמות, מתחיל הפרשה של השבוע, יורדים ל-70 נפש למצרים. אנחנו נעלה משם תוך חודש וחצי בזאת השם. אבל בחודש וחצי הקרובים, כתוב שעל כל נפש עוברת גלות מצרים. כיוון שאנחנו קוראים את הפרשה, זה משפיע עלינו. ויש איזה גלות מצרים, הורידו אותם לשם כדי למצוא דברים טובים, למצוא עתיקות, למצוא דברים ששייכים לנפש שלנו, למצוא אוצרות. אבל בשביל לחזור, אתה חייב לדעת איך לחיות במקום הזה כדי לא ליפול, איך לשמור את ה-A שלא לא תיפגם במקום של מצרים. איך עושים את זה? דבר ראשון, צריך לשמוע את המילה שוב. ברגע שאתה מבין שהמקור שלך הוא טוב, אז אתה יודע שבאופן הכי טבעי שבעולם אתה תחזור לטוב. לכן כתוב שיעקב, ברולה אומר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו. אני יורד איתך ואני גם יעלה אותך. זאת אומרת, אני מודיע לך שתהיה ירידה, אבל באותו תנועה של ירידה, חוק קיים משלבים, אמרנו, מחייב שתהיה עלייה כנגד המקום שמנו הגעת. אתה תחזור בחזרה. בדרך צריך לתקן כל מיני תיקונים. אז אנחנו יורדים למצרים כדי לחפש משהו. מה הולכים לחפש? מחפש את הבת מלך, שהרבה נחמן מספר עליה פה. בת מלך, כל אחד היה לו איזה בת מלך. יש לו בת מלך שאיבד אותה. מי זאת בת המלך? בת המלך זה הנקודה הכי תמימה בנפש של האדם, הכי טובה. זה הנקודה שמזמינה, כמו שאמרנו לפני כן, אל החיים שלו. רוחניות וטוב וקדושה וצדקות ורצונות טובים, מטבעה. אבל יש לה אופי כזה שבגלל כל מיני בעיות היא נאבדת כל הזמן. היא נאבדת. היא נאבדת בכל מקומות. היא נופלת פה, נופלת שם. צריכים אתם למצוא אותה מחדש. אתם צריכים לחפש אותה ולמצוא אותה במקומות ששם היא עבדה. אבל זה תפקיד של כל יהודי לחפש את בת המלך שלו. אז המלך מספר מעשה במלך אחד, שהיו לו 6 בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע אימא מאוד. לכל מילה פה יש תילי תילים של רעיונות. אבל דבר ראשון, מסופר פה על מלך, שאנחנו ממשילים אותו למעציל העליון, בורא עולם, שיש לו 6 בנים ובת אחת. למה 6 בנים? כי אמרנו שבורא עולם יוצר את הבריאה עם 6 מידות. זה נקרא 6 בנים. יש לו מכל 6 מידות, מכל 6 מידות האלה יש רק בת אחת. למה בת אחת? כי הבת אחת זה המלכות. ספירה השביעית, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, 6 בנים. ובת אחת, מלכות, ספירה אחרונה. והמלך זה למעלה בגילים הראשונות ולמעלה מזה, המלך. בעולם, הבנים של המלך בדרך כלל, על כל אחד תפקיד, שהם מושל בדרך כלל זה פלך, זה מחוז, כדי המלכים היום ממליכים את הבנים שלהם על כל מיני אזורים. המלך היה מושל בכיפה, וכל בן שולט על איזשהו אזור. אבל כשאתה מסתכל על 6 בנים ובת, זה מאוד שונה. הבנים, יש להם אופי מאוד מסוים. הם עושים משהו, הם בנים של אבא שלהם, רואים שהם בנים של אבא שלהם, כל אחד הם עושה איזשהו, יש לו כוח מסוים, אחד יש לו כוח של חסד, אחד של גבורה וכן הלאה. הבת, פה אין הביטוי. כבר נראה למה. הבת נמצאת בצל אבא שלה. היא נמצאת בצל אבא שלה, והתפקיד שלה זה לשעשע אותו. היה משעשע אימא מאוד. איזה מין תפקיד זה לשעשע מישהו? אדם נולד בעולם, תקופה מסוימת הוא כבר, איך אומרים, כבר מתחיל להגיד, אבא, אמא, הוא מתחיל לאכול, הוא כבר מתחיל למצוא, לחפש סביבו, איך הוא בונה לעצמו קריירה בשטח, במרחב האפשרויות שבתוך המחפכות בחדר ילדים. מה אני עושה עכשיו כדי לשלוט? זה צורה של אדם. הוא חי, הוא נולד, הוא מחפש כבר מה לעשות. אם אתה מסתכל על מלך שיש לו בנים, אז מן הסתם כל בן, יש לו ביטוי מסוים, והוא מפתח את הביטוי הזה ועושה משהו עם החיים שלו. יש אחת, השביעית, שהיא לא עושה שום דבר כביכול. היא נשארת בבית אבא שלה. היא לא הולכת לבנות קריירה ולא עושה ולא נהיית משהו, אין לה שם. לית לה מגרמה כלום, כתוב בספרת המלכות, והתפקיד שלה הוא רק לשעשע את אביה. כמו מראה, מה זה שעשוע? שעשוע זה טבעה שמורכבת משתי מהלוך חזור. שעשוע. לכן כתוב ששעשוע זה הלוך חזור. מה זה שעשוע? שעשוע זה, הדוגמה לשעשוע זה, הרי אב או אם, עם בנה או ביתה, שמשתעשע, משתעשע, ההורה משתעשע עם הבן שלו, נוצא חלצה, משתעשע איתו. בדוגמה שתתן לנו את ההרגשה יותר, אדם שהוא אומן, הוא למשל עושה איזשהו גביע, בוא נגיד צורף. אז הוא מחזיק את העושה גביע, וכשהוא גומר את הגביע, הוא מחזיק אותו, מסתכל עליו, והוא משתעשע איתו. הוא נהנה. מה השעשוע? למה קוראים זה שעשוע? כי אם אתה מסתכל על האדם ועל הכלי שהוא יצר, יש פה תנועה של לא חזור. יש פה את מה שרציתי שיהיה, והדבר הזה מחזיר לי משוב, הנה זה מה שרצית, ככה נהייתי. לכן רבי נחמן אומר שאתה מסתכל על האומן, הוא מסתכל על הכלי שלו, ככל שהכלי יתאים, יהיה תואם לדמיון, מה שהיה מונח בדמיון של האומן לפני שהוא יצר את הכלי, ככה השעשוע יהיה יותר מושלם. כשלא יהיה את השלמות, שיהיה איזה חיסרון, אז הוא ירגיש איזשהו, זה לא זה, זה כמעט זה. אנשים יגידו, וואו, זה כל כך יפה, אומר, לא, זה לא זה, עזבו, אני חלמתי על משהו אחר. וזה בכל דבר, כל נושא. כשאתה רוצה להוציא מהכוח על הפועל, השעשוע זה אחרי שהוצאת מהכוח על הפועל, ככל שהפועל יתאחד עם הכוח, מה שיצא בפועל יהיה מאוחד וקשור לכוח, ככה השעשוע יתעצם. לכן שעשוע זה מדרגת הכתר, מדרגת הרצון. כל ספירה אחרת מתרחקת מהשפע העליון והופכת למציאות יותר עצמאית. כתר זה מדרגה הכי עליונה, כמו שאמרנו שבוע שעבר, שהיא דבוקה במעציל, וזה נקרא רצון, שאתה אומר, ככה רציתי. שעשוע זה נקרא שהמלכות עולה אל הכתר. שמידת המלכות שהיא הספירה האחרונה מעשרת הספירות, יש לך כתר, חוכמה, בינה וכל השש שאמרנו, מלכות, המלכות היא הסוף מעשה. לזה התכוונתי. כשזה מצליח לעלות ולהיות כמו הרצון הקדום, זה נקרא מצב של שעשוע. זה נקרא שעשוע רוחני. מה זה? כן, שבת, בדיוק. שבת זה קורה בסעודה שלישית במיוחד, אז זה שעשוע שהבריאה אומרת אני בדיוק כמו שרצו אותי. ואז יש שעשוע שהיוצר משתעשע, הנה, עשיתי וזה בדיוק מה שרציתי. הוא מקבל אור חוזר. יש פה אור ישר, אור חוזר, האורות האלה מצטלבים ביחד, ונוצר ציור שנקרא כתר, ואחרי זה גם עיגול. עיגול זה הצורה היחידה שהיא חוזרת המקור שלה בצורה הכי שלמה. זאת אומרת, קו מתחיל פה, נגמר שם. עיגול זה מסע, זה דרך, אבל הדרך הזו בסופו של דבר הגיע לנקודת המוצא. לכן צורת העיגול, אומרים חכמי הטבעים, ואריזל מזכיר את זה, אריה הקדוש מזכיר את הלשון הזאת, חכמי הטבעים אומרים שצורת העיגול היא הצורה הכי שווה בעולם, לכן צוללות עושים מעיגול, עיגול לצורה העגולה הזאת שאומרת שיש לזה כוח, חלוקת שווה של הכוח, זה לא יוכל אף פעם להישבר, גם מעומס של מים, גם במצולות זה נשאר חזק. אז העיגול היא צורה הכי שלמה בעולם, כי זה מחזיר את הדבר, את הכוח, את הפועל אל הכוח. אצלנו זה נקרא, כשאדם מגיע בחיים שלו לרגע שאומר, מבין שברור העולם השתעשע איתי, אני כמו שהשם רוצה. עכשיו אני קצת אסתם הנקודה כדי לקחת משהו שגם מאוד מעשי. מה הכמיהה הכי עיונה והכי גבוהה של אדם? אז אפשר לדרג את הכמיהות של האדם, אם ניקח כזה גרף קבלי ונחלק את זה, יש כל מיני ספירות, אדם רוצה מלכות, הוא רוצה ככה, הוא רוצה ככה, אבל הכי גבוה שהוא רוצה, הוא רוצה כתר. הוא רוצה רצון שלא מתלבש בשום רצון אחר, הוא פשוט רוצה לרצות. הוא רוצה להרגיש במילה אחרת רצוי. מה זה נקרא להרגיש רצוי? זה שהרצון שלו, שהמלכות שלו, המלכות שלו, תהיה מחוברת עם רצון המעציל, ככה רציתי אותך. אתה בדיוק כמו שאני רוצה. כל אחד היה רוצה מאוד מוכן לשלם כל הון דאלמה, ולעשות כל דבר כדי להרגיע למצב שהוא יודע, אני כמו שרצה אותי מי שתכנת אותי ככה, כמו שברור אותי, זה מה שלי, ככה רצו, ככה התכוונו. וכל תחושת חוסר ביטחון, או הרגשה של אכזבה, או פחד, היא תולדה של הרגשה מסוימת בזאת מודעה שאתה אומר, אני לא בסדר איפשהו, אני לא כמו שרצו אותי, יצאתי, לא ככה התכוונו, או שהוא חושב שהוא לא כמו שרצו אותו, ההורים שלו, המחנכים שלו, החברים שלו, המשפחה שלו, הוא עצמו. ובעצם זה מונח שהוא לא יודע אם האם בורא עולם מת רוצה אותו. האם אני מת כמו רצון השם? לכן השאיפה הכי גבוהה של נברא זה, אני רוצה להיות כרצונך. אני רוצה להיות כמו רצון השם, זה הכי נוח לי, אני לא מה אני רוצה את זה, רוצה את זה, מה זה משנה אם יהיה לי את זה, כשאני אגיע לפה אני רוצה עוד רצון אחר. איפה יעצרו כל הרצונות, כל היעדים האלה שאנחנו רוצים להשיג אותם? רק כשנגיע ליעד האחרון שהוא גם יכול להיות הראשון אם ירצה, להיות כרצון השם. או אם יש את הכרצון השם, אז לא משנה איך אתה נמצא כבר, אתה כבר נמצא במקום שלך, אתה כבר נמצא במקור שלך, כבר לא חסר לך כלום. זה נקרא מלכות עלתה לכתר, זה נקרא עיגול, זה נקרא שעשוע, היה משעשע עימה. המלך מסתכל על הבת שלו, הוא אומר, אני רואה את עצמי בתוכך. זה נקרא שעשוע. כמו אחד שמסתכל על מראה, הוא אומר, מתאים לי, זה מה שרציתי להיות. אז המלך, שרואה את הבת שלו, והיא מוצאת חן בעיניו, אז הוא מרגיש שהנה, כל השישה בנים היה שווה בשביל להגיע לבת הזאת. אז יוצא, שלמרית עין הבת הכי פחות ממומשת, כי הבנים הרבה יותר עשו דברים מרשימים בעולם, ועשו 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 ועשו. זה המידות. המלכות שלית לה מגרמה כלום, זה כמו ירח, אין לה כלום. כשאין שמש היא קבועה, חשוך. איפשהו ככה בתחילת החודש. אבל, המלך מגלה שרצונו מגיע לידי ביטוי דווקא במלכות. אבל בשביל שהמלך יקבל כזה תענוג, שיוכל לראות את עצמו, הוא חייב שיהיה איזה מישהו שיהיה מוכן לוותר על הייעוד שלו, על החיים שלו כביכול, על ההצלחה שלו, בשביל לשעשע את אבא שלו. הבת צריכה לוותר על זה, הבת בסיפור, וצריכה להגיד, אני מוכנה להישאר אצל אבא שלי. מוכנה להיות בשבילו שעשועים, כתוב בפסוק, ויהיה שעשועים עמו. זה נקרא זמן שנקרא אמון, אמון מופלא, זה מדרגת הכתר, שאדם אומר, אמון, מה זה אמון? לשון אומנה. יש מצב קדום מאוד שהבריאה הייתה באומנה איתו, כמו שכתוב אצל אסתר, באומנה איתו אצל מרדכי. אומנה זה נקרא כאשר יישא האומן את היונק. האומן זה אותו אחד שנושא, האמא או מי שאומן או מנקת, והיונק זה מצב הכי תלותי, כי הוא לא יכול לאכול, הוא רק יכול להיות ניזון ממישהו שמוכן להזין אותו. אז המצב הזה, הקשר בין בורא לנברא, מדרגה הכי גבוהה זה נקרא כגמול עלי אמו. התינוק מונח לגמרי מאורסל בידיים של אמא שלו, והוא יודע לגמרי בידיים ולגמרי מחובר. אין לו תודעה עצמית, אין לו ביקורת עצמית, הוא לא יכול לשאול על עצמו שאלות, על ההורים שלו שאלות, או לבחור, או להגיד למה נפלתי פה למקום אחר, הוא לפני כל הבעיות האלה, לפני כל התסבכים האלה, הוא נמצא מקום מצוין, טוב לו כי הוא מחובר עם השורש שלו. זה נקרא אמון מופלא, כתר מופלא, פלא עליון. כשאדם נמצא במצב של פלא, של כתר, זה המדרגה הכי שלמה בחיים שלו. לשם אנחנו שואפים, אנחנו שואפים כל החיים שלנו, סוף הדרך שאנחנו רוצים להגיע אליה, הדרך הזאת, התשובה שאנחנו עושים תשובה בשביל מה? להגיע למקום שיצחצחו, ינקו את כל מה שמיותר אצלנו, ונגיע לנקודה, זה מה שהתכוונתי. במשל שהזכרנו מרבי נחמן, הוא אומר שהצורף מסתכל על הגביע, הוא אומר ככה, הצורף עושה את הגביע, והוא משקיע, נכנס פנימה, נכנס לתוך הפרטים, הוא שוכח כבר מה הוא רוצה בהתחלה, והגביע מתלכלך, כבר עובד עליו, כן? והוא נקה, והוא מלביא, הוא קונה צבעים אחרים, וקונה פסולת עולה עליו. כשהוא גומר את העבודה, הוא לוקח איזה כזה מטלית, הוא מבריק אותו, מבריק אותו, מבריק אותו, ופתאום רואים את היופי של הגביע. גם האדם ככה. בחיים שלו הוא מתכסה, 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 מתכסה. הכוונה העליונה שהייתה בבריאה שלו, מתלבשת לכל מיני לבושים, עכשיו הוא עושה כל מיני דברים כדי להגיע למטרה. וכרגע לא רואים את המטרה. ולכן, כשאדם מלובש בלבושים, אז האות A שהזכרנו נסתמת. אדם לא מרגיש באמת את הכוח המשיכה הזה, את הרצון שלו, את הבערה הזאת. לפעמים יכול ממש להתבלבל, עכשיו שאולי אין לו קשר עם בורא עולם, אולי לא כמו רצון השם. אבל כשמגיע הרגע שבו מצחצחים אותו, הרפא משיבתכם, מנקים ממנו את כל הדברים המיותרים, פתאום רואים שבעצם מתחת לכל הבלגן הזה הסתתר דבר שלזה התכוונו, לזה התכוון משורר, לזה מה שרצו, לזה חיכינו, זה מה שרצינו. זה מה שרצה השם. הרגע הזה זה נקרא משעשע עמה מאוד. כתוב שלפני שהיה את כל החטאים של הדורות, חטא אדם הראשון, שבירת הכלים לפני כן, כתרוג הלבנה, הדברים שנדבר עליהם עוד בהמשך, לא היום. לפני כן היה הנברא, או מה שכל הנבראים היו כלולים בעצם בבריאה אחת שנקרא האדם הראשון, נמצא עם בורו בגן עדן מקדם, בלי שום הפרעות, בלי שום כוחות חיצוני ונחשים כאלה, נחש קדמוני שמתערב, מתווך ביניהם ככה ומתחיל לשאול שאלות. לפני שהיה את הנחש הקדמוני שהחליט שהוא מתווך, שהוא נהיה כזה סרסור כזה שמקשר ומעביר לי פה לשם ומנסה להמליץ או לא להמליץ או להטעות, סוחר כזה, סוחר שנכנס מתווך בינתיים, לפני שהיה את הנחש הזה שהוא נכנס והכניס את הלשון הרע, אז אדם הראשון היה מחובר לחלוטין, גם אדם וחווה, וגם אדם וחווה עם בורא עולם בחיבור מוחלט. זה נקרא משעשעשועים. היה משעשע עמה ביותר. מאוד. והיה מחבבה מאוד. אחר כך יש מקרה שגורם למשהו שבהמשך נלמד עליו, שזה מתקלקל. ברגע שזה מתקלקל, פה מתחיל ההיסטוריה שלנו. כמו התחיל למקום שאנחנו בעצם נולדנו אחרי הבלקאוט הזה, אחרי כבר שלא יודעים מה היה, ונולדנו פה איפשהו בעולם הזה, וכל אחד במקום שלו, ומשהו עד שהוא יודע מה קורה לו, כבר עבר עליו כל מיני דברים, ואז אומר, איך אני חוזר בחזרה למצב הטהור הזה, המשעשע הזה, שכל כך מי שמשתעשע בי, שזה התענוג הכי גדול. זה הדרך. הדרך שרבי נחמן הולך לספר עליה, בסיפור הזה, זה איך לוקחים את המלכות, את האות A הזאת, שהיא הדבר הכי טהור בעולם והכי נקי בעולם, ומנקים לנו את כל הדברים המיותרים, ומזכירים לה לאות A, שבעצם היא רצויה מאוד, והיא נמצאת בשעשועים, והיא מגיעה מהשעשועים, והתכוונו אליה. ורק צריכים לפנות קצת דברים מיותרים כדי שזה יהיה עוד קלה, עוד כלילה. זה קל, זה לא קשה מאוד, בכלל לא קשה. להחזיר את האות A, זה רק לרוקן אותה, וזה כבר כמו כדור פורח שהוא בלון פורח, שהוא פשוט חוזר בחזרה למעלה, מתעלה למעלה מהכוח הטבע. בלי שצריכים פה סילון, זה לא טיל, לא צריכים לראות, לא צריכים לשגר את זה, צריכים פשוט לרוקן את זה במיותר. ברגע שאתה רוקן מהמיותר את האמונה שלך, כל אמונות כוסביות וכל אמונות שיהיה לי קרה לי ככה ויקרה לי ככה ואם אני לא אשיג ככה זה יהיה ככה, אתה מרוקן את האמונה שלך וכל אמונות שמכבידות עליה, אתה פתאום מקבל עוד אי כלילה, עוד אי שמרימה אותך בבוקר מהמיטה, שולחת אותך לתפילה, מרימה את המחשבה שלך למקומות יותר גבוהים מהמקומות שרגילה לשוטט, מרימה את המידות שלך, מחזיקה את הנפש של האדם מעל הגלים, זה השאיפה של כל אחד. ולכן רבי נחמן אמר, סיפרתי מעשה. אמרנו שבוע שעבר, סיפרתי משון ספיר. אמר רבי נחמן, אני רציתי לקחת את הדרכים שלכם, שכל אחד יש עוד דרך שהמלכות שלו מחפשת את הכתר, היא מחפשת את המלכות, איך מתחברים לרצון, איך אני אהיה רצויה שוב פעם. ואני סיפרתי, הערתי את הדרך הזאת, והראיתי לך שהדרך הזאת היא בעצם, יש על הסיפורי מעשיות. בדרך, מה שאתה עובר כל יום, זה סיפורי מעשיות בשנים קודמוניות. אתה צריך לעבור אליך כל מיני דברים, שמזה יהיה סיפור, יהיה מזה סיפור מאוד יפה. אפילו שכרגע זה מתלכלך בדרך, בכל מיני כאלה דברים שאתה לא יודע למה לקחת את הפנייה הזאת, את הפנייה הזאת, למה לקחת לפה, למה לקחת לשם. בסופו של דבר, יהיה מזה סיפורי מעשיות. אני מספר עם הסיפור, אומר רבי נחמן, את הדרך שלך. אני מעיר לך, ואז יכול להיות לך ירוח לתשובה. כי אתה מבין, יפה לך הסימון, אני יכול לחזור בתשובה. זה שייך אליי. אני בעצם חוזר בתשובה כבר. אני עושה, בכל מה שאני עושה, בכל הדרכים שאני הולך בהם, בכל מה שאני צועד, אני חוזר בחזרה לשורש. שמזכה אותם לקחת את הימים של שובבים. ולזכור שאנחנו, זה שאומרים לנו שובבים, זה בגלל שמבינים, מאמינים בנו שאנחנו לא שובבים. מאמינים בנו שהשובבות זה כיסוי על מה שהתכוונו שאנחנו נהיה. על הרצון, אנחנו רצויים. והשוב בנו שובבים זה אומר, תתייחסו ללבוי של השובב רק כדי להכיר שהוא לא אומר לגבי עצמכם כלום. זאת אומרת, צריכים להוריד אותו, זה חיצוני לחלוטין, הדבר האמיתי זה שאנחנו בנים. אנחנו קוראים בנים, בין כך ובין כך קוראים בנים.